אז אני רוצה לעבור באמת לדיון קצת בפרשנות של ה... של הגמרא עצמה. עכשיו עסקנו בפרשנות בכלל ובצורות התייחסות שונות. בעצם יש לי אוסף נקודות שהייתי רוצה קצת לדבר עליהן בהקשר הזה. אני רוצה לדבר קצת אולי על יחסים בין פשט ודרש, קצת לדבר על הלימוד הבריסקאי, לדבר על פלפול, לגעת ככה קצת בכל מיני דברים. אני אתחיל אולי באמת עם איזשהם מושגים מקובלים בעולם הישיבות, כן, לימוד עיון ולימוד בקיאות ולימוד הלכה למעשה, ששלושה סוגי לימוד שמקובלים בישיבה. במשמעות המקובלת, מה ההבדל ביניהם? לימוד בקיאות, אז עומדים את הגמרא. מה רשי, מי שרוצה מוסיף עוד משהו, תוספות, יש כאן שאני אומר רשי ראש, כן, הרוג את שובר, אם נסתם עוד מה רשי ראש. ולימוד עיון זה לעסוק גם בשאר המפרשים. ככה אני אומר, זה מה שמקובל לפרש, אני לא מסכים להגדרות האלה. ולימוד הלכה זה שולחן ערוך, משנה ברורה, קבצי הלכות. אני לא מסכים לכל העניין הזה, לכל החלוקה הזאת, להגדיר אפשר להגדיר משהו, אבל אני חושב שאם רוצים באמת להבחין בין שני לימודים, אז נדמה לי שיש בעצם שני סוגים שצריך להגדיר אותם אחרת. יש את העיון והבקיאות שצריך להגדיר אותם אחרת. פעם אמרתי לתלמידים, זה בירוחם, שההבדל בין לימוד עיון ללימוד בקיאות זה כמו בסרטי מלחמה, רואים שעושים יש הבדל בין פטרול רגיל לפטרול אלים. פטרול אלים זה כשאתה יורה לתוך כל שיח שאתה עובר לידו כדי להוציא את החבר'ה שמסתתרים. ופטרול רגיל זה פטרול שלא מחפש בעיות. זאת אומרת, הוא עובר שם, אם הכל בסדר, הוא לא רוצה להוציא את
ה... אם הוא נתקל, אז הוא מגיב.
כן, אם הוא נתקל, אז הוא מגיב, אבל הוא לא רוצה, הוא לא מחפש בעיות. זה בעצם ההבדל בין לימוד עיון ולימוד בקיאות, נדמה לי. זאת אומרת, זה בכלל לא קשור לשאלה כמה מפרשים לומדים. אפשר ללמוד עיון עם גמרא לבד או גמרא עם רש"י, אפשר ללמוד בקיאות עם כל המפרשים. זה לא... ההיקף של כמה מפרשים, בכמה מפרשים עוסקים, הוא לא הנקודה. עכשיו, נכון, שאם לומדים אחרונים, אחרונים בדרך כלל מעוררים שאלות ועונים תשובות, אז זה קצת מעורר יותר היבטים עיוניים, אבל גם אותם אפשר ללמוד בבקיאות ואפשר ללמוד בעיון, את האחרונים. ולכן נדמה לי שזה יותר שאלה של מכוונות מנטלית, או איך אני ניגש לדברים, מאשר התוכן, מאשר מה שאני לומד. אם אני עוסק בדיוק ברש"י, למה רש"י פירש כך ולא אחרת, מה ההבדל בינו לבין מישהו אחר, אני יכול לעסוק רק ברש"י ולעשות לימוד דיוני על רש"י. לעומת זאת, אם אני לומד את כל הראשונים והאחרונים, ואני עובר עליהם, אני מבין מה הם אומרים ועובר הלאה. אז זה בדיוק הפטרול הלא אלים. אז אני לומד בקיאות את כל הראשונים והאחרונים. פעם שאלתי את המגיד שיעור שלי, שסיפרתי עליו כך, אני חושב, מבני ברק, הוא גם לא למד אף פעם בקיאות, גם אני. לא למדתי אף פעם בקיאות בעקבותיו. באתי ממנו לגיטימציה, אני לא מרגיש, אני לא... תמיד הרגשתי שאני לא מסתדר עם זה. אז הוא אמר לי, תראה, אני לומד בקיאות, אבל לרוחב, לא לאורך. זאת אומרת, במקום ללמוד דף ב' ואחרי זה דף ג' ואחרי זה דף ד' ואחרי זה דף ה', אני לומד את דף ב' פה ואחרי זה דף כף במסכת תאי, כי הם שכים לו את הסוגיה. ואחרי זה תרש בה פה וחזוני שם, וזה... למה צריך ללמוד לינארית? זאת אומרת, דף אחרי דף. יותר מזה, גם יש בזה הרבה היגיון, כי ככה הבקיאות גם נשארת לך. כי כשיש קשר בין דברים, אז אתה יוצר תמונה, וזה נשאר לך הרבה יותר. יש גם ערך בקיאותי לדבר הזה. זה לא משחק, זה טיעון אמיתי. זה לא בדיחה.
השור של דוד.
מה?
אנחנו שומעים את השור של דוד יודקוביץ'. הוא מלמד עכשיו תרומת הדשן, אבל הוא מביא דף מקורות, עם איזה 10 מקורות. הוא עובר על הסוגיה.
כן, נכון.
שבשבילנו זה בקיאות.
לא, אתה לומד בקיאות לרוחב, במקום לך. זה הרבה יותר הגיוני, זה הרבה יותר מעניין, זה הרבה יותר נשאר לך. למה ללכת על סדר הדפים, כמו בדף יומי? כן, סיפרתי, אין דף יומי שם, שיאמר זה ויועיל לשכחה, לא, אני בטח סיפרתי. אתה מכירים? הבדיחה המפורסמת. הרי בסוף המסכת תמיד כתוב, יאמר זה ויועיל לשכחה, את הסיום הזה של המסכת. הבדיחה הישיבתית שואלת, למה יועיל לשכחה? צריך להועיל לזיכרון, לא לשכחה. אתה רוצה לשכוח? בוא נראה ככה, כשאתה לומד דף יומי, אתה לומד את דף ג', אתה שוכח את דף ב', אתה לומד דף ד', אתה שוכח את דף ג', למדת את הדף האחרון, איך תשכח אותו? ויאמר זה ויועיל לשכחה, תשכח גם את הדף האחרון. עכשיו יש בזה בדיחה עצובה, כי יש בה הרבה אמת. יש בה הרבה אמת, כי לימוד, לימוד, כי זה מה שאני, לכן אני אף פעם לא דיבר אליי. יש את הרב עובדיה ומוטציות מהסוג הזה, שהוא למד את הכל, זאת אומרת, אני לא יודע איך הוא עושה את זה, אבל הוא, בסדר, זה אנשים שבנויים אחרת כנראה, מבנה כמות הרגילים. מה?
הוא השוכר גם של המחשב.
כן. מה?
מספרים עליו שהוא ניצח באימות מול מחשב. הוא ניצח את המחשב בבקיאות, אבל המחשב ניצח אותו באיום.
אז זה בדיחה מרושעת של ליטאים, שהם מרושעת וחסרת בסיס. האיש לדעתי מאוד חכם. זאת אומרת, בלימוד, עזוב אותי מכל ההתבטאויות והיציאות האקטואליות. איש לדעתי מרשים ביותר.
הספרים שלו, אבל הם לא רק פסקי הלכה.
לא, ממש. זאת אומרת, אני חושב שעוד פעם, זה לא הפלפול הליטאי, וזה בדיוק, זה הנושא שלנו פה.
אבל הוא לא כל כך כותב איך הוא, אבל הוא לא...
הוא כן כותב. זאת אומרת, כשאתה קורא את זה, אתה רואה, זאת אומרת, נכון שהוא מזכיר 100,000 שוטים וזה, זה מטורף. זאת אומרת, יש חולשת הדעת, כשאתה קורא את מה שהוא כותב שם, אבל איך שזה כל כך מסודר אצלו, זה לא יכול להיות בלי להבין את הדברים בצורה... אין. אני, אם הייתי לומד בעל פה את כל השוטים האלה, אני לא הייתי... לא היו מתחברים אצלי בכלל דברים. אני לא הייתי יודע שאת השוט ההוא אני צריך לחבר לשאלה הזאת. זה לא תמיד קישור פשוט.
מישהו סיפר לי פעם, מישהו שהראה אותו אצל... איך הוא על החנות ספרים המפורסמת?
גיטלר?
גיטלר, היה לו גם בתל אביב.
כן, בהתחלה הוא היה רק בתל אביב.
לא, עכשיו יש לו גם משהו גדול.
הוא עבר לבני
אברהם. תל אביב, שהוא היה לפני עשרות שנים, כן? גם הוא? גם הם
בחוץ.
לפני עשרות שנים, הוא הלך, מסתובב שם בכל הספרים. לא, לבחור יחסית, איש יחסית צעיר, חפץ על הסולם, עובד איזה ספר, יושב איזה. שאל את ההוא, עצמה. הוא עבד יוסף. אין לו כסף, מוצפרים. הוא בא, אני נותן לו פה לשבת, הוא לקח את הספר, הוא עבר מתחל על הסוף, יש לו את הספר.
זה ידוע שהוא ורב חיים קניאבסקי נגיד, הם היחידים שכל ספר שמגיע, ככה הסיפור אומר, אני לא יודע, שכל ספר, אתם יודעים, כל מחבר כזה, שולחת אותו לרבנים וזה, הם היחידים שבאמת קוראים את כל הספרים.
להסכמות.
כן, הסכמות, כן. אז הוא באמת קורא. בדרך כלל אתה כותב, לא היה לי זמן לקרוא, ואין דרכי לבוא בהסכמות, אבל הם ידעני, יתמחי גברה ויתמחי קמיה, וחזקה שאין חבר מוציא תקלה תחת ידו, אבל לא קראתי כלום. זה בשביל מזמן מאיר דווקא כמה הערות בדרך כלל בהסכמות שלו. יש כאלה שקוראים. זה הרב עובדיה, ושמעתי גם רב חיים קניאבסקי, הם קוראים באמת את הספרים שמגיעים אליהם. טוב, בכל אופן, אז דווקא זה ממש נוגע אלינו, ההערה המרושעת הזאת על הרב עובדיה.
ההסכמה של הרב על הספר קרן זווית, שמופיע באתר של נדב, של רב, קראת את הספר?
קראתי חלקים ממנו, אני לא מהרב עובדיה. קראתי חלקים, הספר עוד הרבה שנה שיצא כבר, היה לי את הקובץ.
זה היה לפרשות השבוע?
כן.
אתה את הסכמה, אני לא
רואה את הסכמה. לא הסכמה,
אני לא רואה את
הסכמה. הוא כתב שם בהקדמה ש... הוא כתב
בעצמו מגדמה, הוא מזכיר אותו. כן? לא, הקובץ כבר נמצא אצלי שנים, זאת אומרת, זה כבר... בכל אופן, אז היכולת לסדר דברים זה לא דבר פשוט. זאת אומרת, היכולת לסדר דברים זה מצביע על הבנה. אתה לא יכול, כשאתה מבין... אתה ממקם בכלל את הראשונים ואת האחרונים במקומות הנכונים, זה לא פשוט, אתה יכול לדעת אם ואתה לא תוכל לעשות בהם שום שימוש בשאלה שמגיעה אליך. עכשיו נכון, הוא לא עם ניתוח משפטני כזה, כמו שעושים בישיבות הליטאיות, יש לו דרך לימוד אחרת, אז מה? זה גם פחות מבריק בעיניי נגיד בסטנדרטים שאני מכיר, בהגדרות שאני מכיר, נדמה לי שזה פחות מבריק במובן האינטלקטואלי, אבל זה כישרון אדיר, זה לא צילום. זה שטויות, להציג את זה כמכונת צילום או כחמור נושא ספרים זה
כישרון של הרמב״ם כזה, לא?
מה?
זה סוג הכישרון של הרמב״ם. לא,
לא יודע.
לא, זה לא להקיף את ה...
יכול להיות.
ברמב״ם יש רק שורות תחתונות.
כן, אתה לא יודע כל כך איך הרמב״ם עבד, אבל הרמב״ם אגב היה לו הרבה פחות חומר להשתלט עליו מאשר הרב עובדיה, כן, זה ברור. זאת אומרת, לאחרונים יש מבחינת להחזיק חומר, אין להשוות. זאת אומרת, מה המוראים היו צריכים להחזיק? כלום. רק את המשנה.
את האינטואיציות
כן?
שלהם.
כן, את המשנה, וזהו.
ומה כל אחרים אמרו.
מה?
ומה אמרו.
ומה אחרים, בסדר.
למדו בישיבה.
כן. לא אומרים, שמואס. הראשונים כבר צריך להחזיק גם את הגמרא. האחרונים צריך להחזיק גם את הראשונים. והרב עובדיה צריך להחזיק את כל החבר'ה האלה. ואת כולם, הוא אפילו לא בורר לעצמו כאלה. בדרך כלל אנשים מתמקדים בכמה כאלה ולא באחרים. הוא מחזיק את כולם. זה תופעה פנומנלית. זאת אומרת, זה לא... מי שמזלזל בזה, לדעתי, זה חוסר הבנה. בסדר, הוא יכול שהוא גם נולד עם איזה כישרונות מיוחדים, אני לא יודע כמה מזה זה עבודה וכמה, הוא גם עבד קשה אני חושב, אבל לא משנה, בשורה התחתונה זה כישרון אדיר, מה שמרשים ביותר לדעתי. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, ההבדל בין לימוד עיון ולימוד בקיאות, כמו שאמרתי קודם, זה לא התכנים אלא הגישה, זאת אומרת, מה אתה עושה עם התכנים האלה, זה כמו שגם, התחלתי משהו שאמרתי לחבר'ה בירוחם, כן, עם זה, עם הפטרולים, כן. אז השאלה, מה אתה הולך לעשות עם זה? האם אתה מעורר את הבעיות, אתה מחפש בעיות, אתה יוזם בעיות, או שאתה מטפל בבעיה אם היא מתעוררת לך? זה לימוד בקיאות. לימוד בקיאות זה אם אתה נתקל באיזושהי בעיה, אתה פותח ספרים, אתה חושב, אתה מנסה לסדר לעצמך את מה שנתקלת, עד כמה שאתה... אולי לא ממשיך, גם אם אתה נתקע, אז אתה אולי לא מרחיב יותר, כן, זה הגדרות לא חדות לגמרי. ואתה עובר הלאה. ולימוד דיון זה לעורר את הבעיות, לשאול מה יכול להיות, מה ההבנה, מה זה מבוסס, שאלות יזומות, לא דברים שעולים לך, קופצים לך מאליהם. במובן הזה, אני חושב שזה ההגדרה באמת בין לימוד, ההבדל בין לימוד דיון לבין לימוד בקיאות. הנקודה של לימוד הלכתי היא בכלל נקודה כאובה, בגלל שאני חושב שזה לא סוג אחר של לימוד. זה אותו לימוד, אין דבר כזה לימוד הלכתי ולימוד לא הלכתי. כל לימוד הוא הלכתי. לימוד צריך להיעשות לשם הסקת מסקנה הלכתית. לא משנה, גם בקודשים וגם בהלכות ברכות וגם בחושן משפט. נכון, גם שם הלימוד צריך להיות לימוד למטרה הלכתית. צריך לדעת מה ההלכה. ברמב"ם יש הלכות ממרים. הרמב"ם כותב הלכות בן סורר ומורה. לא משנה כרגע אם אני הולך לממש את ההלכה הזאת.
אין יישום.
אבל המסקנה צריך... מה, לימוד צריך להיות מסקני. אבל בסופו של דבר הלימוד צריך להסתיים במסקנה הלכתית. של הסוגיה. זה המשמעות של לימוד. עכשיו, ברור שבישיבות נגיד לא עושים את זה, כיוון שבישיבות, אז זה סיפרתי פעם, אני חושב, נכון? עם הרב, איך קראו לה? מבלגיה. סיפרתי עליו, אני אומר לי. הרב המבוגר, איך קראו לה? הרב קרייסוירט. הרב קרייסוירט, התלמיד של הרוגצ'ובר, הוא היה. מבלגיה, אני עוד פגשתי אותו. הוא היה בבני ברק, הוא מבוגר מאוד. הוא גם כן, מחזיק את כל השעסים הראשונים והאחרונים, פשוט הכל בעל פה. הכל בעל פה, זה גם תופעה פנומנלית. לא חושב שבהיקף של הרב עובדיה בכלל, זאת אומרת, כי לא שוטים. נדמה לי, אם אני מבין נכון, זה לא היה התמחות שלו. וגמרא, הראשונים, האחרונים, היה ראש ישיבה, הוא היה לא כל כך פוסק כמו ראש ישיבה, למרות שהוא היה רב באנטוורפן. אז הוא דיבר, היה איזה דינר כזה שישבנו שם, זה היה לימוד הבקיאות אולי היחידי שעשיתי. והצטרפתי לאיזה כל איזה מאתרי שביעי, ובסוף השבוע למדו ארבעה דפים, כל סוף שבוע, ונבחנו עליהם. ואחרי שלושה שבועות, 12 דפים גמרנו בשלושה שבועות, בשבוע הרביעי חזרה על 12 דפים ונגמר חודש. אחרי שלושה חודשים, בחודש הרביעי חזרה על שלושת החודשים, וכל פעם בחינה. זאת אומרת, כל לימוד כזה מסתיים בבחינה. גם תלו באיזה מלגות, וכל אני לא לקחתי שם מלגה, כי לא התחייבתי למספר השעות, וזה היה לי זמן לזה. אבל הצטרפתי אליהם, כי רציתי ללמוד קודשים, לא יצא לי ללמוד קודשים. גמרתי שם זבחים, מנחות ועוד כמה דברים, מה שהיה נכס אמיתי. אבל בסופו של דבר לא נשאר לי הרבה מזה. את המושגים נשארו לי, זה לא זר לי. אבל להגיד שאני זוכר משהו מכל מה שקרה שם, ממש לא. זה לא זר לי, וזה, אני יודע להגיע לדברים, ובסך הכל מבחינתי זה מספיק. זאת אומרת, אני לא, אין לי מטרה גם לשקור את הכל בעל פה. לא, להשקיע בזה אנרגיות, לדעתי, זה בזבוז זמן. זאת אומרת, מי שזה מצליח לא בסדר, אבל אחרת זה סתם חבל על הזמן. היום הכל כתוב, יש מאגרי מידע, כל הלימוד הבקיאות קצת מאבד את משמעותו היום, או משנה את משמעותו. לעומת מה שהיה פעם, רב חיים וולוז'ינר כותב בנפש החיים, שהיום אין את האיסור, שהמשכח דבר ממשנתו חייב מיטה. מה אומרת? אז הוא אומר, היום אין את האיסור הזה כבר. הכל כתוב בספרים, מדבר על חיים ולושים, אנחנו מדברים על מאה ה-19. לא כשיש מאגרי מידע ואינטרנט, ואתה יכול בלחיצת כפתור להגיע לכל דבר. ועדיין, כלומר, אתה צריך לדעת, זה לא, לחיצות כפתור הם לא תחליף למיומנות לימודית, אבל הם כן תחליף ללמידת החומר, לשינון החומר. במובן הזה זה בהחלט הרבה פחות משמעותי היום. בקיצור, זה היה מהטרש ויהיה זה. זה היה דינר פעם בשנה שעשו, לא לתורמים, למשתתפים. אז הוא הביא את הרב קרייסווירט והרב, משום מה חשבתי שסיפרתי את זה, והרב זילבר, היה ראש ישיבת זביל בירושלים, לא יודע מה הוא עושה היום, יהודי יותר צעיר, היום כבר לא כל כך צעיר, בטח בין 70 היום או משהו כזה, לא מאוד מבוגר, אבל הרבה פחות מבוגר ממנו. אני מניח שהיה 30-40 שנה הבדל בגיל. שניהם דיברו, אז הוא דיבר, הרב קרייסווירט התחיל לתת שם שיעור, שעה, הוא דיבר בקצב רצחני, כל דקה או משהו כזה נפתחה בציטוט מסודר, הכל בעל פה. הוא לא החזיק דף אפילו איזה גמרא הוא הולך לצטט, זאת אומרת, אפילו לא תזכורות. ואומר, ציטוט מלא כלשונה של הגמרא, מילה מילה. אחרי זה רש"י בשורה השלישית מהרחבות, דיבור המתחיל זה, מתחיל לדקלם אותו בעל פה. אחרי זה תוספות כותב ככה, והרשב"א כותב ככה, וזה פה, והגמרא שם, שורה שלישית, הצהרה השלישית, הכל, מילה רביעית, מתחילים. גם ככה הוא אמר לנו. שעה שלמה הוא דיבר בלי להפסיק רגע, בקצב מהיר, מלא ציטוטים, עשרות רבות, גמרות, שנים, אחרונים. זה היה פשוט תופעה, אני לא יודע, אני לא אשכח את זה. זה היה תופעה טבע, הדבר הזה. פעם היה ספורט כזה, זה סיכה, כאילו. היה תופעות כאלה, אני לא פגשתי, אני לא... פעם אחת ראיתי מישהו כזה. היה מפקח במשרד החינוך, קופל רייניץ. לא יודע מה איתו היום, נתניאתי. הוא שם סיכה, ואחרי 15 דף הוא אומר לך על איזה מילה זה נופל. כולל מסורת השעה, סירה שהיא תוספות הכל. לא עוד מראה.
אני פגשתי איזשהו, לא מילה, אבל איזה סוגיה, אבל לכל אורך של כל מסורת שאני אבחר.
בקיצור, אז זה כמו הרוגת שובר ש... כן. שהאור שמח סיפר על הרוגת שובר שכל פעם שהוא נוסע ברכבת, אז השעה הוא עובר על חצי שעה. שאלו אותו איזה חצי, אז הוא אומר איזה שאתם רוצים. אז בכל אופן, אז הוא דיבר שם נורא בכעס. בסוף הוא גמר את השעה של השיעור, ואז הוא התחיל לכעוס, גם עלינו ועל העולם בכלל. הוא לא עשיתי את זה פה בשביל השוויץ. רציתי לתת לכם הצגת תכלית, להסביר לאן צריך להגיע. צריך להחזיק את החומר, הוא אומר לנו, צריך ללמוד, צריך לדעת. זה היה הבדיחה המפורסמת על האברך הישיבתי, האברך הליטאי, כן, שמגיע לשמיים. הוא אומר לו, נו, ספר מה למדת. כל החיים היה בכולל. מה זה מה? שאלו שאלה, קושייה, אני אגיד לכם תירוץ. מה זאת אומרת, מה למדתי? זה לא בדיחה אגב, זה לא בדיחה. זה בדיוק מה שיקרה לכל אברך כולל לי. כשאנחנו נגיע למעלה, ישאלו, טוב, ספר מה למדת. לא יודע, שאלו קושייה, אני אתרץ תירוץ. מה זה מה למדתי? אין בכלל את המודעות הזאת שאתה לומד בשביל להחזיק את החומר בצורה מסודרת, ועובר הלאה כדי להחזיק את החומר הבא. זאת אומרת, זה לא, אתה עוסק בתורה, אתה לא לומד. זה משהו אחר לגמרי. יש...
אתה לא צובר ידע.
כן. זה כן, זה הסיפור, גם משום ממני שסיפרתי, אבל עוד רגע אנחנו נגיע אליו. אז הרב קרייסווירט אומר, מה זאת אומרת? יושבים בישיבה, לומדים 10 דפים בשנה. מה, אתם עושים צחוק? ככה אתם תדעו משהו? כל החיים אתם לא תגמרו מסכת. ואז ככה הוא גמר, נזף בנו וזה, זאת אומרת, זה לא ייתכן, צריך לשנות את העניין, ולכן הוא שמח שיש מאתרי שביעי שעוברים באמת בקצב יותר מהיר וזה. בכל אופן, אחרי זה קם מיכאל זילבר, יכול להיות הבן שלו, הנכד שלו, אני לא יודע, זה קצת חוצפה כזה, משמו אני לא יכול להתאפק אחרי הביקורת הזאת, אני חייב להגיב. והוא נתן שם נאום, תענוג היה לשמוע, מאוד הזדהיתי עם מה שהוא אמר, והוא אמר, תשמעו, הרב קרייסווירט, כן, עם כל הכבוד, הוא צודק לגמרי, צריך להחזיק את הכל. הרב זילבר, אגב, היה אחד הראשון, נדמה לי, שהוציא מי מוקלט על כל השעה. זאת אומרת, הוא לא חשוד על מישהו שלא לומד בקיאות. עוד לפני של סבתו וכולם שהיו ככה אחריו. הוא היה הראשון, נדמה לי. אבל הוא אומר, אבל זה לא תפקיד הישיבות. בישיבות לומדים איך ללמוד. מתי לומדים? אחר כך, בכולל, בבית, בחיים. הישיבה זה מכינה לחיים. אנשים חושבים שהישיבה תפקידה ללמד אותך חומר. לא נכון. הישיבה תפקידה ללמד אותך איך לומדים. אחרי שלמדת איך לומדים, כמה שנים, עכשיו שב תלמד. עכשיו, זה שאתה בכולל לא עושה את זה, זה הוא יצטרף לביקורת. שם אתה צריך ללמוד, להחזיק חומר, לדעת, לעבור הלאה. אבל זה לא ביקורת על הישיבות, הישיבות צודקות, הן צריכות ללמד מה זה, אז לוקח 10 דפים בשנה, אבל מלמדים אותך איך לנתח דברים, איך ללמוד, אחרי שתקבל את הכלים, יש לך את כל החיים, תלמד אחר כך, זה לא תפקידה של הישיבה. זה הסיפור השני שנזכרתי שהבן שלי עזב את גרודנה, נחמן, הבן הגדול, עזב את גרודנה, שישיבה גבוהה, הוא היה בשיעור ב', הוא עזב לגוש. מסגרת כל מיני מעברים שעשינו עם המשפחה בכלל, אבל הוא היה האחרון שעוד שינה כיוון. והיה שם ככה שערה גדולה סביב העניין הזה, כי זה שגם שבבניקים אין שם הרבה, זה ישיבה פונוביצ'אית ככה מהטובות. אבל כשיש שבבניקים זה בסדר, קל להתמודד עם זה, כי זה שורת, כאילו, בסדר, הם לא מחזיקים מעמד, אף אחד, זה לא מודל אלטרנטיבי, זאת אומרת, זה לא מאיים על ה...
זה לא בעיה שמאיים.
כן, בדיוק, על המודל של הישיבה. אבל אם מישהו הולך לישיבה מזרוחניקית, כאילו אחרת, אז מה זה אומר? כאילו, לא שבבניק, הוא לא מישהו שעוזב, הוא פשוט בוחר אלטרנטיבה אחרת, זה מכה. זאת אומרת, הם לא עברו דבר כזה, וזה ככה היה שערה גדולה שם, והיה, זרקו אותו במקום הישיבה, לא אפשרו לו ללמוד, אמרתי להם, תגידו, מה עם ביטול תורה? עד שהוא עובר לגוש, יש לו עוד כמה חודשים. מה, לא חשוב ביטול תורה, זאת אומרת, הוא לא הסית חבר'ה שם לעבור לגוש, זאת אומרת, זה לא הנקודה. אז אלא מה, הם פחדו, הפחד הזה, אני חושב, זה חלק מזה, זה חוסר ביטחון. כי אצל הרבה אנשים, לדעתי, יש גם אם לא במודע, יש איזשהו פזילה הצידה, איזושהי ביקורת על המקום, איזושהי חיפוש אלטרנטיבות. דיברתי עם חבר'ה כאלה, זה לא... לא משנה, בכל אופן, בקיצור, כשהוא עזב שם, אז יפנו אותו לשיחות עם איזה ראש ישיבה ירושלמי, בני ברקי, מדרשיסט לשעבר, שככה דיבר איתו קצת וניסה לשכנע אותו, יש לו ניסיון ככה בדיבור עם כל מיני חבר'ה, גם עם מזרוחניקים, עם כל מיני, הוא כזה מה... הוא ראש ישיבה, זאת אומרת, הוא גם יודע ללמוד.
מה משם עשו, יודע איך לדבר?
כן, לא, בדרך כלל ראשי ישיבה לא מתעסקים בדברים האלה. ראש ישיבה יודע ללמוד. מי שמתבטל, אז שולחים אותו להחזיר בתשובה אנשים. אבל לא, הוא רק בשני הדברים. באיזשהו שלב, בקיצור, דיברתי איתו בטלפון. עשינו שיחת טלפון, לא זוכר כבר מי צלצל למי. דיברנו קצת, הוא אומר, תשמע, אני ראיתי דברים של הרב ליכטנשטיין. וזה בייסיק, הוא אומר לי, הוא לא מבין מה עושים ממנו. כאילו ראש ישיבה בגוש, זה אלטרנטיבה. זה דברים בסיסיים, מה הוא ימצא שם? כאילו, למה זאת אלטרנטיבה? אז כיוון שאני עצמי חשבתי ככה הרבה שנים רבות לפני, חשבתי ככה, ידעתי בדיוק על מה הוא מדבר, עד שהתבגרתי. והוא כנראה לא התבגר עוד. לא, בכלל, חשיבה חרדית היא קצת ילדותית, זאת אומרת, בהרבה מובנים לדעתי. גם החריפים שבהם, זאת אומרת, אולי אפילו בעיקר החריפים שבהם. יש משהו ילדותי קצת בחשיבה הזאת, סליחה על ההכללה. ואמרתי, לא אמרתי לו במילים האלה, אבל זה מה שאמרתי בליבי, אתה חושב כמו ילד. כי זה נכון, זה פחות ניצוצות והברקות, וזה כששומעים שיעור של הרב ליכטנשטיין. הוא אומר, כל הברך וכל חזוני שהוא כותב מאמר, זה פי אלף יותר מבריק מהדברים שקראתי עם הרב ליכטנשטיין. שזה נכון, הרבה יותר מצוצות וכו', אבל עם מה אתה נשאר אחרי זה? נשאר אחרי זה עם כלום. כשאתה נכנס לשיעור של הרב ליכטנשטיין, אז זה את הסיפור המפורסם על ה... זה הכל סביב שזה שיעור, זה לא סוגריים, זה השיעור. הסיפור המפורסם על רב חיים מבריסק, כן? עכשיו הכל הרב ליכטנשטיין הוא מבית המדרש הזה. רב חיים מבריסק ואבא שלו, אבא סלייבי, שהיה ראש ישיבה בוולוז'ין, אבא סלייבי. והוא אומר לרב חיים, כאילו רב חיים בא לתת שיעורים בישיבה בוולוז'ין, גם נהיה ראש ישיבה, תקופה מסוימת שמה, ורב שמעון למד אצלו שם, נדמה לי. ואבא שלו, כאילו, שמע את השיעור, אומר, תשמע, אני לא מבין איזה מין שיעור זה, אני נותן שיעורים, קושיות ותירוצים, ניצוצות באוויר, אנשים רוקדים מרוב שמחה. ואתה, השיעור שלך כל כך יבש, חילוק כזה, אפשר להגיד קר, אפשר להגיד, אין קושיות, אין תירוצים, מי שמכיר את רב חיים, אין קושיות, ויש קצת, הוא מציג קצת יותר קושייה, אבל הנקודה היא לא קושייה וליישב אותה עם תירוץ. הוא בא להגיד משהו, הוא בא להגיד שום מהלך, הקושייה זה רק בשביל להסביר מה, לחדד את זה. אז אין קושיות, אין תירוצים, איפה הדידקטיקה? כאילו, זאת אומרת, אתה צריך ל... והתחושה של זה בדיוק אותו דבר עם...
זה סיפור, שבאו לאבא שלו, את הלב, שאלו אותו, מה ההבדל, אני אגיד לכם מה ההבדל ביני לבין בני, כשבא מישהו ושואל אותי קושייה, אז אני נותן לו תירוץ, והוא מאוד מרוצה, ואני מאוד מרוצה, את הקושייה והיה תירוץ. שבא מישהו לבן של רב חיים, אז הוא מראה לו שאין קושייה בכלל. אז הוא לא מרוצה, והוא לא מרוצה, לא הייתה קושייה ולא הייתה קושייה.
זה אותו, זה גרסה אחרת של אותו סיפור. נכון, וזה בדיוק עם הרב ליכטנשטיין. זה בדיוק אותו דבר. הרב ליכטנשטיין, כששומעים שיעור שלו, די קשה לעקוב, שיעור מורכב, אבל בסך הכל הוא פשוט. זאת אומרת, בגלל שיש בו הרבה פרטים, העץ הוא מסועף, אז זה קצת מורכב, אבל אין שם הברקות. אין, אני לא שמעתי כל כך הרבה, אבל אני קצת מכיר, אני גם רואה את הספרים. אין שום הברקות, לא תמצאו הברקות שם. אבל אחרי ששמעתם שיעור על הסוגיה, אף אחת מההברקות של החבר'ה מהכולל פונוביץ' וכולל חזון איש לא נצרכת. השאלה לא עולה, ולא צריך תירוצים. הכל ברור, זה ככה וזה ככה. המושגים, הוא ישר מציג את שתי אפשרויות להבין את המושג, אז לא צריך את הקושייה ולהגיד שיש שתי אפשרויות וליישב את זה עם פרקים וניסוצות. ובסופו של דבר, הסוגיה יושבת לך מסודרת בקופסה. אחרי שאתה שומע את השיעור שלו. אתה יוצא עם החומר. עכשיו, זה מאפיין מאוד הרב ליכטנשטיין, מי שמכיר אותו. הוא עם יחס מאוד רציני ללימוד. רציני, או לא שיעור עם יחס רציני ללימוד, אבל רציני במובן של מקצועי. אבל הוא לומד משהו בשביל לדעת אותו. להחזיק אותו, לסדר אותו, לדעת אותו, ולעבור לסוגיה הבאה ולדעת אותה. שבסוף המטרה לדעת את הכל באופן מסודר. זה לא המטרה של ראש ישיבה רגיל. ראש ישיבה רגיל, השיעור שהוא נותן, בא לחדד את התלמידים. זאת אומרת, בא לתת איזשהו מהלך מבריק, להראות להם איך מנתחים דברים, לא בשביל להשוויץ דווקא, אלא להראות להם איך מנתחים דברים, שאלה ככה המתודי, לא חשוב, אבל סדרת קושיות ותירוץ וזה, כל השערות הגדולות, שבסופו של דבר, המטרה היא כמובן מטרה דידקטית, כמו שאמרתי קודם, הישיבות מטרתן ללמד אותך איך ללמוד, ולכן יש היגיון מאחורי השיטה הישיבתית הזאת. אבל מצד שני, יש לה תוצאות בעייתיות. ועל זה דיבר הרב קרייס וירצ'ם, וזה יצטרף גם הרב זילבר, כי זה מרגיל את האנשים ללמוד כך כל החיים. אנשים לא תופסים את זה ככמה שנים הכנה, ואז בחיים אני מנצל את הכלים האלה, ולומד כמו הרב ליכטנשטיין, זאת אומרת, לומד בשביל להחזיק את הדברים, לסדר אותם, וללמוד מקצועי, לחסות את החומר. אף אחד לא לומד כדי לחסות את החומר בישיבות, בכוללים. אתה לומד, כי יש מצוות תלמוד תורה, ואתה מסדר, בסדר, אתה יש קושיות ותירוצים, ואתה נהנה, אבל זה לא לימוד מקצועי, כמו שאתה לומד, נגיד, מקצוע במקום כלשהו, שיש סילבוס, אתה עובר חומר, אתה צריך לדעת את החומר מכאן עד כאן, וזה הכל. זה לא עובד כך. ובמובן הזה, זה באמת, מצד אחד זאת הכנה לאיך ללמוד השנים האלה בישיבה, אבל מצד שני, יש איזו השפעה מאוד בעייתית. כי זה מרגיל את האנשים ללמוד כך כל הזמן. וזה בעיה. כמו שפעם דיברתי עם אחד הפרופסורים בבר אילן, פיזיקה. אני תרגלתי אותו, היינו חברים טובים. אז תגיד, שמה אתה רץ אחרי מאמרים? אתה כבר מבוגר, הוא כבר התקרב לפנסיה. שמה אתה רץ אחרי מאמרונים קטנים כאלה? תעשה דברים...
לכתוב מה.
כן. עשה דברים מעניינים, קונספציות, אתה כבר מספיק מבוגר, יש לך כבר קביעות, פרופסור מן המניין, אין לך לאן להתקדם, אף אחד לא יזרוק אותך, מה אתה? תראה, אני כבר רגיל, אני כבר לא יכול אחרת. לא, אמיתית, הוא אמר לי, לא יכול אחרת, אני כבר 10 שנים הראשונות אתה חייב לעשות את זה, כי אתה צריך לצבור מאמרים בשביל להתקדם. ואחרי זה אתה כבר רגיל, אתה כבר לא יכול. זה השנים המעצבות, זה אגב אחת המחלות הקשות של האקדמיה הישראלית לדעתי. המרדף אחרי המאמרים, כולם נורא מתגאים בזה.
למה דווקא ישראלית?
ישראלית בעיקר. ישראלית, אני לא עוד פעם, לא עשיתי השוואות מול כל העולם, אבל מול הרבה מאוד מקומות, נגיד באקדמיה האמריקאית, זה ודאי כך. האקדמיה האירופית, זאת עם המסורת, זה ודאי כך. זה ודאי לא כך, זה לא כך. יש, זה מחלה. וכל פעם שומעים מחדש איזו סטטיסטיקה, כמה פרסומים יש בישראל, הכי הרבה בעולם.
יש לי חבר, ממש מה, אתה יודע כמה...
הכי הרבה בעולם.
לא.
פר בן אדם.
לא אומר פרסומים, כמה ציטוטים. יש אינדקס בגוגל מיוחד, הם בודקים את עצמם.
כן, כן. מי זה?
קשה
לציטוטים. אז הכל סביב העניין הזה. הסופרים לך, כשרוצים לקדם אותך, סופרים כמה מאמרים עשית. כי מי הולך לקרוא עכשיו את המאמרים ולראות מה הם שווים? אין כוח, למי יש כוח לעשות את זה? זה לא...
חי שאם זה יתקבל פייפר לביטאון כזה וכזה.
כן, אבל אתה יודע, זה... ואם יש לך כמות גדולה בביטאונים פחות טובים, זה גם בסדר. ושם מה? אתה לא יודע מה... ואם זה חברים שלך שמקבלים את המאמרים שלך ואתה מקבל את המאמרים שלהם? גם זה קורה הרבה. הוא הרבה מאוד אפילו. אז בקיצור, אבל טוב, זאת מחלה, לא משנה, הבאתי את הדוגמה הזאת רק כדי להגיד שיש דברים שאנחנו, זה טוב לעשות אותם, או יש סיבה טובה לעשות אותם בהתחלה, אבל הבעיה שאחרי זה אנחנו מתרגלים ואנחנו עושים אותם גם בהמשך.
גם שוקולד זה ככה.
כן, אוקיי.
מה? כסף נבחר לא תפס לי
פה. לא הבנתי.
כסף נבחר, לא תפס בארץ.
נכון, זה חלק מסימפטום של אותו דבר. הכללים הארוכים האלה של כסף נבחר, מי הולך לקרוא אותם? טירוף. אז הטענה היא שהישיבות בעצם זה שנות הכנה לקראת הלימוד, זו המטרה שלהם, ולכן שם באמת המוקד הוא מוקד עיוני. אבל בסופו של דבר, אחרי שעוברים את הכמה שנים האלה, צריך לעבור לפאזה אחרת. עכשיו, מה זה הפאזה ההיא? הפאזה ההיא, אני לא יודע, אני חושב שזה כבר צריך להפריד, זה כבר לא צריך לחלק בין בקיאות ועיון. זה לא נכון. בסופו של דבר, כשאתה מיומן, אז אתה יכול לראות את הסוגיה, אתה תראה את הסוגיה בלי לפתוח את הראשונים ואת האחרונים, אני אגיד לכם פחות או יותר מה הם אומרים. מה היו הקושיות, פחות או יותר לאיפה ילכו הדברים. אני יכול להגיד לכם בלי לראות אותם. אז אם אתה מספיק מיומן, אתה יודע איזה שאלות עיוניות עולות פה, מה המוקד העיוני של הסוגיה. זה הרבה פעמים לא משהו שכתוב באמת בסוגיה, אבל זה מה שבעצם עומד מאחוריה. מהר מאוד אתה מגיע לדברים האלה, אתה מחפש פחות או יותר מה הראשונים המרכזיים אומרים, כי זה מה שחשוב לדעת. השאר יכולים לעזור לך אם ימצאו לך תירוץ מבריק שלא חשבת עליו. אבל לדעת, שיטת מי חשוב לדעת? לא חשוב לדעת את שיטת כולם. דע את הרשב"א, דע את הרמב"ם, דע את הראשי ותוספות, ראש. בסדר, אז אתה יודע את הראשונים החשובים. זה הכל. אז בסופו של דבר, ההבדל בין לימוד עיון לבקיאות קצת נמחק ברגע שאתה מיומן. כי ברגע שאתה מיומן, אתה כבר, אתה לומד את לימוד העיוני הרבה יותר מהר. בקצב של הבקיאות אתה כבר פחות או יותר מגיע לה. סיפרתי, אני חושב, פעם שעשיתי פעם ניסיון, פעמיים בעצם עשיתי. פעם אחת עשיתי ניסיון בברכות ופעם אחת בסוכה. לימדתי את החבר'ה בירוחם, דף ביום, או עמוד ביום, לא זוכר, או משהו כזה. עיון. דף ביום או עמוד ביום. בדרך כלל הקצב הוא עמוד בשבוע, או אפילו יותר, אם אני מתפרע, זה גם יכול להיות שבועיים ושלושה. אמרתי להם שבסך הכל יש את הכלל של ה-80-20. סיפרתי את זה?
טוב.
כל מישהו מאמין שסיפרתי, אני לא יודע. יש את הכלל של ה-80-20. אתה משקיע 80% מהזמן ב-20% מהחומר. זה תמיד ככה. ובסופו של דבר, את 80% מהעיון בסוגיה אני אעשה ב-20% הראשונים של הזמן. שאר 80% של הזמן, זה יהיה לברר את הניואנסים במה שונה הניסוח ההוא מהניסוח הזה, שזה, אני לא מזלזל בזה. אבל זה 20% מהסוגיה שגם בדרך כלל לא יישאר לך. אתה לא זוכר את הניואנסים, אתה יכול לזכור את העקרונות, את הניואנסים פחות תזכור. ולכן יש ערך לחוות לפחות מדי פעם, למרות שבדרך כלל לומדים 10 דפים בשנה, כדי שההרגל הזה לא ישתגר לכל החיים, כדאי מדי פעם לעשות איזשהו זמן קיץ כזה או משהו כזה בישיבה, שבה לומדים גם באמת איך לומדים. זאת אומרת, לעשות סימולציה של החיים. לא רק הכנה לחיים, אלא סימולציה. איך זה אמור לעבוד באמת? ואז אתה רואה שאתה יכול לעבור על הדף, לעשות את זה ביום אחד, ולהגיד אנשים, תראו, הנה, אלה הנקודות העיוניות. זה מה שתמצאו גם אחרי שתשבו על זה חודשיים. אלה הנקודות העיוניות. עכשיו לראות שתמצאו עוד שיטה שפספסתי, עוד ניואנס כזה שלא עליתי עליו, סביר שתמצאו, בסדר. אבל על זה אתם משקיעים חודשיים במקום יום. זאת אומרת, בכל זאת יש הבדל. אז ברגע שאתה מיומן, אתה יכול לעשות את זה ביום. נכון, לא תדע את הכל ולא תחסה את הכל, אבל אתה יכול לעשות את זה ביום. אז ההבדל בין עיון לבין בקיאות כבר קצת נמחק. לא יודע אם הזכרתי עוד פעם, אני לא הרב שלמה זלמן, גם כן המגיד שיעור שלי סיפר לי, שרב שלמה זלמן אמר לתלמידים שלו שאתם באמת חושבים שנגיד הוא היה לזה שאלה בהלכות שבת והוא מצא איזה תוספות בזבחים, אני לא יודע מה, הווה אמינא של תוספות בזבחים שממנה הוא דייק את התשובה שהוא חיפש בשאלה בהלכות שבת. ומה, אתם באמת חושבים שאני מריץ בראש את כל התוספותים של הש"ס כדי לדעת מאיפה יוצאת התשובה לשאלה הזאת? אין סיכוי לעשות את זה. גם אם הוא זוכר, והוא זכר, היה לו זיכרון מצוין, רב שלמה זלמן, אבל אי אפשר להריץ בראש את כל הראשונים והאחרונים ואת הגמרא כשאתה מחפש על כל שאלה שאתה נשאל, בטח בקצב שהוא נשאל. כן? אז מה פתאום? אני כשלמדתי את התוספות כבר עשיתי את החישוב הזה. כשהגעתי לתוספות בזבחים, אני כבר הבנתי שבאב האמינה הזאת יושבת סברה שיכולה לענות על שאלה מהסוג הזה. לא שאלה ספציפית, היא הגיעה אליו הרבה יותר מאוחר, אבל זה כבר הכנתי את הקרק, יש לי כבר לינק. בתוספות שמה. עכשיו, כשהגיעה השאלה, קפץ לי הלינק ההוא שאותו הכנתי כשלמדתי את התוספות. ואז הבנתי שמשם אני יכול לפשוט את השאלה שלי. עכשיו, זה בדיוק מטרתו של לימוד עיון, לא הכנה שעושים בישיבה, הכנה לחיים, אלא בחיים עצמה. כשאתה לומד עיון, אתה בעצם לומד כדי להיות יכול להכריע שאלות שעוד בפניך, או שאלות עיוניות או שאלות הלכתיות, לא חשוב. אני כשאני לומד גמרא, וזה גם כן מהמגיד שיעור שלי למדתי, כשאני לומד גמרא, נגיד, אני לא יודע מה, לא משנה, איזושהי גמרא ומתחים ולחי שם, אז זה היה סוגיה שלמדנו אז. על זה, על זה דיברנו, אני זוכר. בפרק שלישי של בר בטרה. על מיגו שנוצר על ידי שקר. זאת אומרת, אני עושה שקר, אני משקר, עכשיו אני אומר לדיין, שיקרתי, אבל יכולתי לשקר יותר טוב, אז יש לי מיגו. אני אומר לך עכשיו שאני אומר אמת, אז יצרתי לעצמי מיגו באמצעות שקר. השאלה אם מיגו כזה יכול או היא לא יכולה, זה הגמרא שם, לא משנה. בכל אופן, אז הגמרא שם אומרת, תראה, אתה לא תזכור את כל הפרטים של הגמרא, מאמר רבא ורב יוסף ותוספות ורש"י. אתה בעצם צריך לזכור מה זה אומר לגבי היסוד של מיגו. איך ההבנה הנכונה במיגו עולה מהווה אמינא של גמרא או מהתוספות ומהרשב"ם. זאת אומרת, בתוספות נראה שמיגו זה כוח טענה, וברשב"ם נראה שמיגו זה מעלי לשקר. זה שתי הבנות שונות במה זה בדיוק הרעיון הזה של מיגו. אז אני לא זוכר לא מה הוא יקשה ולא מה הוא תרץ. אני רק זוכר שמהתוספות ההוא יש ראיה שמיגו זה כוח טענה. זה הכל. עכשיו, כשאני אגיע לשלב שבו אני אצטרך לברר האם מיגו זה כוח טענה או מעלי לשקר או ליישם, אני יודע, יש לי תוספות שם, אני אז אלמד אותו, אני יודע מה הוא מקשה, מה הוא מתרץ, אבל אני יודע שזה מה שיוצא משם. כי אם יש לי מיומנות עיונית, אז אני יודע כבר איך לקרוא מתוך התוספות מה הקונספציות שכתובות פה, לא מה הוא אומר. שסיפרתי, ואני לא בטוח עכשיו, שהוא לקח אותי, אותו מגיד שיעור, לקח אותי, אין הרב אייכנברג כמובן, לקח אותי לסיור בין הספסלים בישיבה, להראות לי מה אני מפסיד בלימוד פקיעות אחרי הצהריים. אז הייתי באוניברסיטה. הלכתי בצהריים לאוניברסיטה, בבוקר הייתי בישיבה. אז פעם אחת הייתי אחרי הצהריים, אני אומר, בוא, אני אקח אותך לסיור, לראות מה אתה מפסיד. אז הלכנו לאיזה חברותה שלמדה, לא יודע, משהו, איזשהו דף שבהם פה הם עסקו. והרב אייכנברג, ציינה, המגיד שיעור שלי, הוא שואל אותם, מה ההלכה במקרה כזה וכזה? טוב, הולכים לחשוב, לחפש, להסתכל. אחרי כמה דקות ישו, לא יודעים. זאת אומרת, תראו, האצבע שלכם הייתה על השורה שבה זה כתוב. האצבע שלכם הייתה, שם הייתם כששאלתי אתכם. זה היה שם. אלא מה? הם לומדים מה אמר הבא, מה אמר הבא, מה ענה לו, מה קמין. הם לומדים את הגמרא, זה בקיאות. הם לומדים את הגמרא, מה היא אומרת? קושיית תירוץ, קושיית תירוץ. מה רש"י אומר, זאת אומרת, ועוברים הלאה. עכשיו, לזכור את הדבר הזה באופן לינארי, אתה הרי לא תזכור עוד שעה. אלא אם כן עוד פעם, אתה מוטציה כמו הרב עובדיה. אבל אם לא, אתה לא תזכור את זה. אוקיי? אז בשביל מה להשקיע בזה מאמצים? אם אתה היית חושב מה השורה הזאת אומרת, לא מה רבא אמר ומה אביי ענה לו ומה ללמוד הגמרא בעל פה, אלא מה עומד מאחורי, מה הוויכוח של אביי ורבא? למה הם הבינו אחרת? כי הוא תפס ככה והוא תפס ככה, את זה תזכור, רק את זה תזכור. זה יש סיכוי שזה יישאר לך, זה גם ישמש אותך בהמשך, בניגוד ללמוד אותם בעל פה. כי אם לא תדם בעל פה, מה תעשה עם זה אחר כך? לא תוכל להשתמש בזה. איך תשלוף את מה שאתה צריך מתוך כל השעס שאתה יודע בעל פה, שבאה אליך שאלה? מה, תריץ את כל השעס בעל פה ותחשוב עכשיו על כל שורה, אם היא נותנת לך את התשובה או לא נותנת לך את התשובה? כן. זה התוצאה של לימוד בקיאות במובן שאנשים תופסים אותו, ולכן זה בכלל טעות להשקיע בזה זמן בעיני.
אבל דווקא ראית שלא הפסד.
מה? נכון, זה מה שהוא אומר לי, זה מה שהפסדתי במרכאות. בוא תראה שאתה לא מפסיד. לא, אתה מפסיד, אם היית פה, היית צריך ללמוד דיון, גם אחרי הצהריים. אז ממנו למדתי, שלומדים רק עיון, לא לומדים קיון. בכל אופן, אז הבקיאות במובנה הזה, זה באמת, זאת אומרת, זה היועיל השכחה הזה של הדף יומי. שזה זה, זה טוב בשביל, סליחה שאני ככה מוציא את הרוח מהמפרשים לאנשים, אבל טוב בשביל אנשים שרוצים להיות מחוברים לתורה שעה ביום. זה גם דבר בעל ערך, ומוסקים בדברים חשובים, וזה מצוות תלמוד תורה, וזה גם מעבר ליום-יום. יש זה ערכים בהחלט שאני לא מזלזל בהם.
תורה לשמה, הוא לומד רק בשביל ללמוד.
כן.
תורה לשמה.
אבל ללמוד...
לא, לא, צריך להבין מה זה לא.
אבל ללמוד בשביל לצמוח... בדיוק, אבל ללמוד בשביל לצמוח, בשביל רצינות, בשביל לדעת, בשביל לעשות עם זה משהו, בשביל לגדול, לא בשביל לא לבטל תורה שעה ביום. זה לא הלימוד הזה. אין מה לעשות. עוד פעם, רק לאנשים מאוד מיוחדים. יש אנשים מיוחדים, כל אחד בנו אחרת, אז יש אנשים מאוד מיוחדים שהם כן יכולים להחזיק את העסק, וזה כן יגיד להם משהו, וזה כן מצטבר מבחינתם. לרוב האנשים זה לא ככה. רוב האנשים זה לא ככה, ואפילו אם הם זוכרים, אני לא מדבר על כאלה שלא זוכרים, אם הם כן זוכרים, הם זוכרים לינארית, מה הוא יקשה, מה הוא תרץ, מה הוא יקשה, מה הוא תרץ, זה מה שהם זוכרים, מה זה ייתן לך? מה זה יעזור? כל שאלה שתגיע אליך, אתה לא...
אני חושש שגם באקדמיה, במדעי הטבע, ככה לומדים את הטקסטבוקס. לא לומדים...
אני לא חושב, כי בטקסטבוקס, במדעים, הטקסטבוקס לא מלמדים אותך חומר, הם מלמדים אותך גם איך מטפלים בחומר. אתה לומד את משוואת שרדינגר, זה לא לדעת חומר. זאת המשוואה, אם אתה זוכר אותה, אז אתה יודע את החומר. עכשיו אתה צריך גם לדעת לפתור את המשוואה, בסדר, אבל... אני לא חושב, שמה לדעתי אין בקיאות ועיון באותו מובן כמו בגמר. ללמוד את מה שהספר אומר וללמוד את הקונספציות שמאחוריו זה אותו דבר. כי הספר עצמו אומר מה הקונספציות, הוא מלמד את הקונספציות, הוא לא מלמד את החומר. זה לא... אני חושב שטקסטבוק מדעי בדרך כלל מלמד את הקונספציות, לא את החומר. בגמרה זה לא ככה. הגמרה מתעדת מסע ומתן, ואת הקונספציות אתה צריך להוציא מהדברים האלה. הגמרה לא מלמד... שיעור העיון לא כתוב בגמרה. הגמרה זה הגמרה. שיעור העיון זה מה שהרב מלמד על הגמרה. אז לכן פה יש הבדל בין בקיאות לבין עיון. בטקסטבוק רגיל אין את זה. עכשיו, יש לזה עוצמה לא מבוטלת, כי זה מאפשר לאנשים לראות את זה מזוויות שונות, מה שבספר מדעי פחות אפשר לעשות. אתה יכול לראות מזוויות שונות, זה משאיר לך יותר דרגות חופש. יש בזה המון יתרונות לנסח את זה באופן שהעיון נשאר מוסווה. זאת אומרת, אני לא שם על השולחן את הקונספציות. כי כל אחד מנסח את זה אחרת. בעולם שלי זה ינוסח כך, בעולם של מישהו אחר זה ינוסח אחרת. זאת אומרת, זה לא לקחת אותי בשבי בקונספציות, זה, יש לזה מחירים. ולכן יש בזה הרבה היגיון. אבל מצד שני, אתה כשאתה לומד, אתה צריך להוציא את הקונספציות לפחות בשפה שלך. וזה בעצם מה שנקרא ללמוד, ללמוד עיון. אז, עכשיו, לימוד הלכה פירושו ללמוד עיון ולגמור בסוגיה, בסיכום ההלכתי. בישיבות לא גומרים במסקנה ההלכתית. למה? בישיבות רק לומדים איך ללמוד. ועוד פעם, התוצאה היא שכשאתה לומד אחרי זה בהמשך, בחיים, אתה גם לומד באופן מסקני. ואז מה קורה? כשאתה לומד הלכה, אתה לומד משנה ברורה. אתה לומד עיון, אתה לומד את העיון של הגמרא, נגיד עיון שבת, עכשיו נגיד, לצורך הנראה. אתה לומד את הסוגיה בשבת בעיון. ובשביל ללמוד הלכה, אתה לומד את המשנה ברורה. אבל זה עיוות שאין כמוהו. אתה צריך ללמוד את הסוגיה ולהגיע למסקנה ההלכתית, וזה נקרא ללמוד הלכה. מה זה ללמוד הלכה? הלכה זה התוצאה של לימוד העיון. זה ההלכה. ומשנה ברורה, בסדר, גם אותו אפשר ללמוד, כי חלק מהשיטות שאתה רואה בסוגיה.
הוא הגיע, מה שהוא הגיע.
כן, בדיוק.
יש
את העניין של הסמכות, ונשתם בועה שידעת מה לעשות. ונשתם בועה שידעת מה לעשות, וכן, דיברנו על עניין של הסמכות. אני הגעתי למסקנה הפוכה מה שאתה בועה. עכשיו, אני אשמוך על עצמי. בטח. אבל יש עניין לבן על עניין של הסמכות, אז אני לא יכול לשחק את כל הראשונים האחרונים, נכון? אז נגד כל
הראשונים.
אתה צריך בעצמך לשקול את זה, אם זה נגד כל הראשונים האחרונים, יכול להיות שאתה לא מספיק בטוח, אל תעשה את זה. האם אתה נגד המשנה ברורה, ואתה בדקת את זה, וזאת
כל
אלה
מסביב,
המשנה ברורה,
כולם חולקים
עליו.
סתם
בתור
דוגמה,
אבל... לא, זה יותר בשולחן ערוך, משנה ברורה אין כל כך מסביבו. בשולחן ערוך.
לא, זה לא, משנה
ברורה. משנה ברורה אין כל כך מסביבו, מה זה מסביבו?
אולי זה אפילו...
אז טוב, זה כבר באמת תלוי, זה כבר תפיסה בסמכות, אתה לא ניכנס את זה כאן, יש לי תפיסה אחרת מה מקובל בתחום הסמכות ההלכתית. אבל אני אומר, בסופו שאתה צריך לסיים עם המסקנה ההלכתית את הלימוד העיוני. זה לא שני דברים שונים. עשו כשמי תעליבא די הלכתה, פירושו, לא ללמוד את הגמרא בשבת בעיון ואז ללמוד את המשנה ברורה. ללמוד את הגמרא בשבת בעיון עד שאתה מגיע למסקנה שלך בסוגיה. זה נקרא עשו כשמי תעליבא די הלכתה. ואת המסקנה הזאת תבצע. ואם אתה מחלל שבת, אז תחלל שבת על זה. אם זאת המסקנה שלך, תחלל שבת על זה. אז לכן ההבחנות, נגיד ההבחנה בין לימוד עיון ולימוד בקיאות היא טובה בשביל שנות ההכנה, הישיבה. אני חושב שהיא מתשתשת מאוד בשלבים המאוחרים יותר, והלימוד הלכה למעשה גם הוא בעצם צריך להיעלם. עוד פעם, בשלב של ההכנה בישיבות, אז אתה יכול ללמוד משנה ברורה, כי אתה צריך לדעת גם מה לעשות, ואתה לא מגיע שם למסקנות ההלכתיות, כי אי אפשר, הקצב לא מאפשר את זה. אבל כל זה בשנות ההכנה, בחיים זה לא אמור להתנהל ככה.
לא, יש גם אין של ביטחון עצמי, אתה לא מספיק מיומן, יש כאלה שהרבה יותר מיומנים ממך, ולכן, גם אם הגעת למסקנה אחת,
תדבר עם אנשים
שהם מיומנים. אין לך מספיק ביטחון עצמי,
כתוב. אין בעיה, אז א', תדבר עם אנשים מיומנים.
יש סיכוי טוב שטעיתי, מה הוא אומר אחרי.
תדבר עם אנשים מיומנים, תציג בפניהם את ה... צריך להשתפר, אני לא אומר שכל אחד...
אני לא יכול לדבר עם החפץ חיים.
בסדר, אז תדבר עם מי שנמצא בימינו, לא בחפץ חיים, לא משנה, מה זה משנה. ברור, בן אדם צריך לבנות את עצמו, אני לא מתכוון שכל תלמיד מתחיל עכשיו יעשה משהו וזהו, זה סתם לא אחראי. דבר שהמטרה שלך צריכה להיות להגיע למצב שבו כשאתה לומד, המסקנה שאליה אתה מגיע, זה ההלכה שלמדת.
אם אתה בר, כמו שגדרת פעם, ברחי.
ברחי, נכון, להיות ברחי. אבל ברחי לא, יש הרבה כאלה שברחי, זה בדיוק הנקודה, אני חושב שיש הרבה כאלה שברחי. בשביל להיות ברחי אתה לא צריך את הרב עובדיה והחפץ חיים או משה רבנו. אתה צריך להיות אתה. אבל כשאתה בנוי, אתה ברחי. תהיה בנוי, תבדוק את עצמך, תשווה מול אחרים, תציג בפניהם את הטיעונים שלך, תשמע מה הם אומרים. אני ששאלו אותי, כתבתי את זה פעם באיזה מאמר, שאלו אותי, מתי אני יודע שאני ברחי? אז אני אומר, אני למשל, אחת האינדיקציות הטובות לזה לדעתי, זה מתי שאתה רואה שאתה מגובש. זאת אומרת, אם אתה למדת סוגיה, וחזרת אליה אחרי שנה, שנתיים, שלוש, עוד פעם, אם המסקנה שלך בסך הכל די דומה למה שהיה בפעם הקודמת, זה אומר שאתה מגובש. כי אני יודע על עצמי. בשלבים הראשונים, כל פעם שהגעתי לסוגיה...
הצלחה אחרת.
הצלחה אחרת. לא הבנתי לך מה עשיתי בכלל בפעם הקודמת. זה שטויות אלה, מה שכתבתי שם בפעם הקודמת. זה, כי לא הייתי עוד מגובש. עכשיו, זה לא אומר, גם עכשיו אני חוזר בי לפעמים, זה ברור, זה לא אחד או אפס. אבל אני כבר רואה שאני מגובש, אז אני יכול לשאת לעצמי להכריע לפי מה שנראה לי, כי אני כבר יודע שזה אני. אני לא צריך את הרב וצחיים, אני צריך את אני. אם אני, זה אני, אז אני יכול להכריע לעצמי. זה הקריטריון לדעתי.
הרב וצחיים, הוא היה ברחי, זה ברור, אבל הרב וצחיים, שברור שהיה ברחי, למה הוא לא רצה
להתעסק בהם? הוא אחד מהאבות של הגישה החולנית הזאת, המובטת הזאת, לא? כי הרב וצחיים, בגלל היכולת האנליטית המפותחת שלו, וזה מביא אותי לנקודה הבאה, בגלל היכולת האנליטית המפותחת שלו, איכשהו איבד את היכולת להכריע. וזה הרבה פעמים אחד החשבון השני. כי אחת הסיבות שבדור שלנו אנשים לא מכריעים בעצמם, אלא מסתמכים על הראשונים, זה שהראשונים היו פחות מתוחכמים מאיתנו. וכשהם חשבו שההלכה היא שזה מותר, אז אמרו מותר. ולא התפלפלו, אבל יכול להיות שזה גם אסור, אם אני אבנה איזו קונסטרוקציה אינטלקטואלית הפוכה, אני יכול לבסס בה במידה את התפיסה שזה אסור. עכשיו, אם אני מספיק חריף, אז אני יכול לבסס את זה ולבסס את זה, ושניהם נהדרים ומתיישבים עם כל הסוגיות, ועכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, אז מותר או אסור? לא יודע, אני כבר חריף מדי, איבדתי את היכולת להכריע. במובן מסוים, כן, התמימות המבורכת שהייתה לראשונים עבדה לנו.
אז אתה צריך לחזור לדיני ספקות.
מה?
לחזור לדיני.
אוקיי, אז לפעמים אין ברירה, ואתה חוזר לדיני ספקות. אני חושב שיש גם מוצא אחר. צריך לא לפחד להכריע. הרבה פעמים לא באמת איבדנו את היכולת להכריע, אלא איבדנו את הביטחון להכריע. תראה, עשית את החקירה, העמדת את שיטת הרשב"א, את שיטת הרמב"ם, כל אחת על אדנים אינטלקטואליים לתפארת. בנית מבנה, אתה חריף, אתה עם כל הכלים, ארגז הכלים האנליטי, העמדת הם בצורה טובה. עכשיו תחליט, מי נראה לך יותר? אם הרשב"א נראה לך יותר, אז זאת המסקנה שלך, זה הכל. עכשיו מיצית את הסוגיה, עכשיו תכריע. אנשים מסתפקים בזה שכל אחד, זה כמו הפוסט-מודרניות. רב חיים בעצם הוא מבשר הפוסט-מודרניות ההלכתית. וזה גם אפילו תקופה לא רחוקה כל כך, דרך אגב. זה בא ביחד. כי מה קורה בעולם הפוסט-מודרני? בעולם הפוסט-מודרני, בעצם הכל לוגיקה. בניגוד למה שאנשים חושבים בדרך כלל. הכל לוגיקה בעולם הפוסט-מודרני. אם אתה עקבי עם ההנחות שלך, אתה עקבי ברמה הלוגית, אז אתה חוקי בדיוק כמו כל אחד אחר שאומר ההפך ממך. לכן נוצר הפוסט-מודרניות. בגלל ההתמקדות בלוגיקה, בעצם מה שנשאר זה רק העקביות. כי לוגיקה רק בודקת עקביות. אני לא יכול לבדוק את הנחות היסוד, כי כל אחד והנחות היסוד שלו. מה שאני יכול זה רק לבדוק עקביות. ואז מה שקורה, זה שאני מציג עמדה עקבית, העמדתי אותה להנחות יסוד, זה מסתדר עם הכל, בניתי את המבנה שלי. אתה בנית מבנה אחר, עם מסקנה הפוכה. שנינו צודקים באותה מידה, כי שנינו עקביים לוגית. מי שמסתפק רק בעקביות לוגית, נהיה פוסט-מודרני. כי זה מכתיב ריבוי אמיתות. עכשיו, ממה מתעלם הפוסט-מודרניסט? שבסופו של דבר העקביות היא תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. זאת אומרת, עמדה לא עקבית היא כמובן שגויה. אבל עמדה עקבית היא לא בהכרח נכונה. איך אני יודע להכריע בין שתי עמדות עקביות? תפיל את השכל הישר שלך ותחליט מי...
על הנחות היסוד.
כן, הנחות היסוד. מה סביר יותר? זה הכל.
אם
זה
נראה...
לא אותו דבר. לא, ודאי אחרי זה סתם סתירה לא. לא, יוצאים בסיס שונה ומגיעים למסקנה שונה, אבל כל אחד עקבי עם השיטה שלו. עכשיו, אז לכאורה התפיסה היא שאם זה ככה, אז אי אפשר להכריע. זאת התפיסה של רב חיים. רב חיים, בגלל היכולת האנליטית החזקה שלו, איבד את היכולת להכריע, כן, המיתוס הידוע על רב חיים, שכשהיו לו שאלות קשות, הוא שלח לרב יצחק אלחנן ואמר לו, תענה לי בכן או לא, בלי נימוקים.
כי מי הנימוקים?
כי מי הנימוקים? על כל נימוק שאתה תביא, אני אביא לך שלושה שפורחים אותו. תגיד לי כן או לא, בלי נימוקים. זאת אומרת, מה זה אומר? זה אומר שהוא איבד את היכולת להכריע מצד אחד, אבל מצד שני הוא הבין שלרבי יצחק אלחנן יש הכרעה והיא הכרעה נכונה. זאת אומרת, נכון שיכולתי לדחות את זה באלף צורות והוא לא היה לו מה לענות לי. אבל מה שהוא אומר זה עדיין נכון. ואתה היה לו אמון בהכרעה של רבי יצחק אלחנן, למרות שברמה האנליטית הוא כמובן היה יכול לפרוח אותו. זאת אומרת, רב חיים הוא לא לגמרי פוסט מודרניסט, הוא מודע לחולשותיו. זאת אומרת, הוא מבין שהוא איבד את היכולת להכריע. בגלל היכולת האנליטית שלו, וזה באמת, לכן לא בכדי נוצרה ההבחנה הזאת בין פוסקים לראשי ישיבות. בן אילאו פעם כתב מאמר שהוא מאוד נכון, שאחד האסונות של הדורות האחרונים, העולם החרדי בעיקר, אבל לא רק, זה שההנהגה עברה מרבני קהילות לראשי ישיבות. פעם המנהיגים הרוחניים של הדור, היו רבני הקהילה. ואחרי זה זה נהיה תקופת ראשי הישיבות, כן, הרב שך, כן, הראש ישיבה, זה האחרון שאותו אנחנו עוד זוכרים בתור ממש מנהיג לא מאוחר, שהיה ראש ישיבה. אחריו זה כבר אנשים שהם לא בדיוק ראשי ישיבות, אלא גם לא בדיוק מנהיגים. אבל ההנהגה הזו של ראשי ישיבות...
זה לא החזון איש לראש ישיבה.
מה? נכון, החזון איש באמת תופעה מאוד ייחודית, מסכים.
מועצ'י
פרסטן
היה ראש ישיבה, אבל לא באמת, זה לא הדבר
שמאפיין אותו. אוקיי, נכון, אבל ההנהגה הליטאית פה בארץ, הם כולם ראשי ישיבות, כל מועצת גדולי התורה של הליטאים, זה רובם ראשי ישיבות. רבי ישראל זלמן, כן, ראש מועצת גדולי התורה היה. בכל אופן, מה הבעיה עם ראש ישיבה? ראש ישיבה מלמד ילדים בני 20. עכשיו, ילדים בני 20 לא בודקים את מה שהוא אומר עם שכל ישר. הם בודקים את העקביות של מה שהוא אומר. וכל אחד שלימד ילדים יודע את זה. ואת הילדים לא אומרים לך, תראה, מה שאתה אומר לא make sense. זה בן אדם מבוגר. אתה צריך בן אדם מבוגר כדי להגיד משהו כזה. את ילד אומר, תראה, זה לא מסתדר לי עם זה, יש לי קושייה עליך. אז אתה בונה מבנה מפולפל, אתה מתרץ לו את הקושייה. אם אתה מספיק מבריק, אתה מסדר הכל. אוקיי? עכשיו, מצד אחד מאוד מחדד, מצד שני לא הוא מוחק לך את השכל הישר. אתה לא מפתח את השכל הישר. כשאתה מגיע מול אנשים בלבטים, אז יש זלזול בבלבטים. אבל הזלזול הזה הרבה פעמים לא מוצדק. כי הרבה פעמים הבלבטים מאתגרים את הראש ישיבה באתגרים שהוא לא יודע להתמודד איתם. הוא אומר, מה שאתה אומר זה לא make sense. לא, הכל עקבי, הכל בסדר, אבל זה לא עושה לי שכל.
עיני השכל.
כן, בדיוק. זה משהו לא, האינטואיציה שלי אומרת לא נכון. הוא לא מבין מה עושים עם דבר כזה. לא יודע מה עושים, אני בונה מבנה מסודר, הנחות, מסקנות, יכולת אנליטית מבריקה, אני עונה לכל הקושיות של החבר'ה הכי מבריקים בפונוביץ'. אבל אני לא יודע להכריע שום שאלה הלכתית. כי אני לא יודע להגיד מי צודק, הרשב"א או הרמב"א. יכולת אנליטית באה על חשבון האינטואיציה. זה תמיד ככה. אגב, הרבה פעמים מפתחים את היכולת האנליטית כשמאבדים אינטואיציה. כשאנחנו מאבדים את האינטואיציה, אין לנו דרך להחליט מי צודק, מי לא צודק, אנחנו בונים יכולת אנליטית, זה תחליף. כי אז אני לוקח את הרשב"א, אני גוזר ממנו באיזושהי צורה מתוחכמת את המסקנה, וזאת המסקנה. אני לא יודע, איבדתי את היכולת להגיד, אסור, מותר, מה שהיה לרשב"א עצמו. הרשב"א עצמו, התשובות שלו, יש לו גם תשובות יותר ארוכות, אבל תשובות שלו הן תשובות די קצרות. תשובות הגאונים זה תשובות של כמה משפטים. איפה זה ואיפה המערכות של רבי עקיבא עגר והצלח והעבודה ביהודה?
לפתח אינטואיציה זה יותר קשה, מה אתה עושה? תבנה כללים איך לפתח אינטואיציה.
אוקיי,
זה הבעיה.
שימוש תלמידי חכמים אמור לעשות את זה באיזשהו מובן. אתה צריך לראות איך פוסק עובד. זאת אומרת, כמו אגב סטאז'
בתחומים מקצועיים שונים. לבנות בצורה שיטתית, משהו לא שיטתי, זה קצת...
לא, אבל יש דרכים. אתה צריך לעשות את זה בצורה לא שיטתית. זאת אומרת, לעקוב אחרי מישהו שיודע איך לעשות את זה. לא, תעקוב אחרי מישהו שיודע לעשות את זה, ותנסה להבין איך מריחים.
לא מספיק, צריך גם כישרונות, כמו בכל תחום.
בסדר.
יש מישהו שיש לו
כישרון לעניין השכל. הרבה פעמים אחרי שהפוסק אומר באינטואיציה מה ההלכה, יבוא ראש הישיבה ויבנה מבנה נהדר ויסביר איזה פסק מושלם זה, וכמה זה מיישב את כל הסוגיות והכל. הפוסק לא עשה את כל המהלך הזה, אבל אתה מבין, לפעמים גם אין לו את היכולת לעשות את זה.
אבל הוא ראה
את זה, בדיוק. זאת אומרת, הוא מבין שזה נכון. ואני חושב שזה גם היחס בין ראשונים לאחרונים. הראשונים ראו שכך נכון, הוא מותר, אסור, חייב, פטור. עם כמה נימוקים, כמה משפטים, גמרא כזאת.
לא...
והגמרא הזאת, אני קורא אותה, אני יכול להסביר אותה בעשר צורות אחרות.
זה למה הראשונים יכלו להחליט גם אחרת, והיית בונה להם את אותה קונסטרוקציה, ואין שום בעיה.
נכון.
כי זה לא... כי כנראה זה לא נכון או לא נכון ב-100%.
לא, אני לא מדבר על 100%, אבל יש פה נכון ולא נכון.
יש פה לא נכון, אבל הספקטרום נורא רחב.
נכון, זה
לא
נכון
בהכרח. ולכן אני כמעט כל דבר יכול להביד.
אתה יכול, אבל יש חוש מתי זה נכון ומתי זה לא. סיפרתי, גם זה נדמה לי שסיפרתי פעם, יש לי הרבה סיפורים סביב הדברים האלה, כי זה מעסיק אותי הרבה. הייתי פעם במכון הישראלי לדמוקרטיה, היה כנס של רבנים ומשפטנים, סיפרתי...
אנגלרד,
בדיוק. אז שם אנגלרד הגן על זה שבית המשפט זה רק עבודה מקצועית, אובייקטיבית, זה הכל לוגיקה פשוטה, זה בכלל לא קשור להשקפת עולם.
זה טכניקה.
כן, טכניקה, בדיוק. אנשים מרתו צערותיהם מרוב תסכול. האיש או שהוא חרש, או שהוא שוטה, או שהוא קטן. זאת אומרת, הוא לא מבין איפה הוא חי. עכשיו, אני ניסיתי ככה לפרגן לו, ואמרתי, רגע, בכל זאת היהודי כנראה לא טיפש גם הוא. בוא נחשוב רגע, אולי בכל זאת יש משהו במה שהוא אומר. ואז פתאום נפל איזשהו הסימון שבעיניי הוא נורא חשוב. כי אני יודע שאת הרבנים מבקרים הרי אותו דבר. גם אתם הרי עושים מה שאתם רוצים, הרבנים. הרי יש לך השקפת עולם ציונית, אז המסקנה שלך תהיה כזאת. אתה חרדי, חסידי, המסקנה שלך... אני יודע בדיוק מה תהיה המסקנה. הרי זה הכל תפיסות עולם אצלכם. אז מה אתה מספר לסיפורים שאתה מומחה בהלכה ומיומן ופוסק גדול, פוסק קטן? הכל תפיסת עולם. זו אותה ביקורת. עכשיו, אני כמי שנמצא בתוך העולם הזה, לא בעולם המשפטי, בעולם ההלכתי, אני יודע שהביקורת הזאת לא נכונה, או נכונה חלקית. זאת אומרת, יש נכון ולא נכון בעולם ההלכתי, עם כל המגוון, עם כל זה שיש שיח, וברור שיש גם חילוקי דעות, על כל דבר שחילוקי דעות, אבל אפשר לשכנע, אפשר להעלות טיעונים, יש נכון ולא נכון, לא 100%, לא, יש דרגות חופש, יש נכון ולא נכון. יש, אפשר לשכנע בוויכוחים, אם מקשיבים, משתכנעים. זה ככה. אני מאמין, אני לא, ועוד פעם, בתוך העולם המשפטי אני לא נמצא. אני, על זה אני מסתכל מבחוץ, אני רק מנסה לעשות אקסטרפולציה ממה שאני מכיר. זה כנראה מה שהוא רצה לומר. בתוך הקהילייה המשפטית, יש נכון ולא נכון, אנחנו יודעים איך מנמקים. עכשיו ברור, יש השפעה לתפיסות עולם, גם בהלכה יש. אבל זה לא נכון שהכל זה רק תפיסת עולם. זה לא, יש נכון ולא נכון, זה לא שכל מבנה עקבי הוא בסדר. לא, לפעמים חוש הריח אומר, זה לא, זה עקבי, אבל זה לא נכון. וזה הפוסט-מודרניות איבדה. הפוסט-מודרניות אומרת, אם זה עקבי, אז זה חוקי. לא, אם זה עקבי, זה נכון. או אין נכון בעצם, יש רק עקבי. בסדר? וזה הלימוד הבריסקאי איבד, וזה בדיוק, אתה שאלת על רב חיים, הרמת לי להנחתה. כי זה בדיוק המעבר לשלב הבא, בשיעור. כי רב חיים, הלימוד הבריסקאי הוא השלב הבא שעליו רציתי לדבר, וזה בדיוק הנקודה שקושרת את שני הדברים האלה. כי הלימוד הבריסקאי באמת הוא לימוד ש... הוא בנוי על יכולת אנליטית, ככל שיש לך יכולת אנליטית יותר טובה, אתה עושה את זה יותר טוב, אבל במובן מסוים זה מסרס או מנטרל את היכולת שלך להכריע. ולכן התפתחה בעולם הישיבות, שמאוד מושפע מרב חיים, התפתחה הדיכוטומיה הזאת בין לימוד עיון לבין לימוד הלכה, פסק הלכה. לדעתי זה יצא משם. זה אף פעם לא היה ככה. לדעתי אף פעם לא היה ההבחנה הזאת בצורה כל כך חדה כמו שהיא קיימת בישיבות. היה פה ושם, אבל מה למדו במאה ה-16 כשאתם קוראים? מה למדו? למדו תבואות שור, למדו את ספרי הפסק, בחור שור. למדו את ספרי הפסק, זה מה שלמדו. זה היה לימוד התורה, זה מה שעשו בישיבות. למדו את ספרי הפסק, את הלכות שחיטה. עם הגמרות הרלוונטיות, הכל היה אותו לימוד, לא היה לימוד הלכה ולימוד דיון, לא היה דבר כזה. עכשיו היה קצת, יש, נגיד, מבחינת חיבורים, נגיד, יש רשב"א. הרשב"א הוא פרשן, לא כמו הרמב״ם שהוא פוסק, נכון? יש ז'אנרים שונים של חיבורים. אבל הרשב"א, אני לא חושב שהוא פעל בתודעה פרשנית. הרשב"א בסופו של דבר כתב את הפירוש על הגמרא, אבל זה היה חלק מהלימוד שבסופו של דבר יש גם מסקנות, אפשר גם מישהו לראות שם בכל מיני מקומות, הוא כותב, ולכן כמו זה, לא תמיד. לפעמים הוא כותב, לפעמים הוא לא כותב. אבל אני לא חושב שהיה אצל הרשב"א שני סוגי לימוד. אצל הרשב"א זה היה לימוד אחד, שהיה לו מסקנות הלכתיות בסוף הלימוד, זה המסקנות שלו. זה הכל. זה לא היה מפוצל. הפיצול הזה הוא תוצאה של היכולת האנליטית שהתפתחה והגיעה לפסגתה, כאילו במאה ה-20, אחרי רב חיים. הגיעה לפסגתה ואיבדנו את היכולת להכריע. ואני חושב שהדרך לטפל בזה זה לא ללכת אחרי המשנה ברורה. שגם הוא בעצם לא באמת עשה את העבודה הזו דרך. אגב, הוא יותר אסף תקדימים, הוא גם טיפוס תקדימי. הוא לא כל כך פוסק בעצמו. הוא מאסף יותר מאשר למדן. אבל אנחנו מסתמכים עליו לא כי יש לו סמכות. הסמכות שלו נוצרה בגלל שאנחנו לא מוכנים להכריע. זה עובד הפוך. אנשים מסבירים, אני לא רוצה להכריע כי קטונתי. הוא שקרן. הוא לא רוצה להכריע כי הוא לא יכול להכריע. הוא איבד את היכולת להכריע, לא כי הוא קטן. האידיאולוגיה שאנחנו נותנים לעצמנו, מפתחים לעצמנו כדי לעשות איזה רציונליזציה, זה שראשונים כמלאכים ואנחנו כבני אדם או כחמורים. ולכן אנחנו מסתמכים עליהם, זה לא ככה. הראש כותב גם כן, הוא כותב דברים חריפים מאוד, והוא ידע, הוא גם אמר שהגאונים היו חשובים מאוד, והיו תמיד חכמים גדולים, ואנחנו קטונו, ואנחנו לא בדרגתם, ואין שום סמכות לאף אחד, כל פוסק צריך להכריע לפי דעתו. כך כותב הראש בצורה מאוד חדה וברורה, בסנהדרין, בפרק רביעי. למה? כי זה לא בגלל שהוא גדול או לא גדול, יכול להיות שהוא היה יותר גדול ממני, אבל זה לא משנה, החובה היא חובה עליי להכריע. מה שהתפתח היום זה שאני לא מכריע, אלא אני הולך אחרי תקדימים, זה תוצאה של אובדן היכולת להכריע, ולא שום אידיאולוגיה על ירידת הדורות וכל הבולשיט הזה, אני לא קונה את זה. זה אובדן היכולת להכריע.
אז אובדן היכולת להכריע הוא גם...
סוג של ירידה.
לא, זה מסקנה סבירה, שאם אובדן היכולת להכריע, אתה לא יכריע.
אבל אובדן היכולת להכריע זה דבר שבונה את עצמו. אם לא תחליט שאיבדת את היכולת להכריע, לא תאבד אותה. אני אופטימי. אני מאמין בזה
ש... אובדן הרצון להכריע.
ולכן, שניהם, קשה להפריד קצת. כי אתה מפסיק להאמין לאינטואיציות שלך, כי את האינטואיציות אתה לא יכול להעמיד על מבנה לוגי. זה נראה לי נכון, וזה לא. מי אמר שאני צודק? לא, הוא נראה הפוך.
היו פוסקים גדולים שגם, החזון איש,
הרב
עובדיה יוסף, משה פיינשטיין.
ברור, לכן הם פוסקים ולא ראשי ישיבה.
כמעט נכונים אצלו.
לכן הם פוסקים ולא ראשי ישיבה, זה בדיוק הנקודה. נוצרה הדיכוטומיה הזאת. יש אנשים שעושים את זה גם היום, במינונים כאלה או אחרים, ברור, אבל הם לא ראשי ישיבה, זה כובע אחר. אני חושב שאם אתה תחליט שאתה רוצה לפתח את היכולת האנליטית שלך, אבל אתה לא מוכן לוותר על האינטואיציות שלך, ואתה עושה פסיקה בלבטית, מה שמזלזלים בה מאוד בעולם הישיבות, ואחרי זה כולם הולכים אחריה כמובן. מזלזלים בה והולכים אחריה. הם כולם מזלזלים בפוסקים, הרי כל אחד מבין שהפוסקים לא באמת למדנים. ויש זלזול סמוי בפוסקים, למרות שלא יגידו לכם, כולל גדולי הפוסקים. יש זלזול מסוים בפוסקים, גם הגדולים שבהם, לא רק הרב עובדיה וזה. כי הם לא למדנים כמונו. אבל כשאתה רוצה לדעת מה ההלכה, אתה הולך אליהם. למה? כי אתה לא יודע להכריע. אז מה אתה הולך אחריהם? הרי החבר'ה האלה טיפשים. מי אמר לך שההלכה הזאת נכונה? כי אתה גם מבין שיש מקום לאינטואיציה, אז למה אתה מזלזל באינטואיציה שלך?
אבל הם לא באו מאותו סוג לימוד של איך ללמוד הפוסקים שאתה מדבר עליו?
הרבה מהם לא. הרבה מהם לא.
ובכל זאת קיבלו אותם כפוסקים?
כן, כן. תראה את רב משה פיינשטיין, תראה את זלמן, תראה את החזון איש, כל גדולי הפוסקים, הרב עובדיה, כל גדולי הפוסקים
לא
היו למדנים.
אני אלך על היום, לא יודע, אני אלך על מי שהיום...
כל גדולי הפוסקים לא היו למדנים, רב חיים קניאבסקי.
בסדר.
רב חיים קניאבסקי, אני יודע, הוא לא למדן בכלל. יש בדיחות עליו, מה זה? היום כבר קצת פחות, הוא נהיה קדוש, אבל אני עוד זוכר כשאני הייתי בבני ברק, היו בדיחות עליו, שהאיש קרש. אני לא חושב שזה נכון דרך אגב, אבל עוד פעם, זה כמו הרב עובדיה קצת. כמו שמהרב עובדיה אני מחזיק יותר. אבל היו בדיחות על מידת הלמדנות שלו. ועדיין, הפסיקת הלכה שלו, הולכים אחרי הפסיקות שלו.
באותם ישיבות, באותה שיטת...
לא, הוא צמח, הוא לא צמח בישיבות בכלל.
אה, לא?
לא, הוא היה מתוסכל בלומז'ה, יש על זה סיפורים, הוא היה מתוסכל ולא הסתדר שם בלומז'ה.
סטייפלר, לא?
כן, גם סטייפלר.
אז איך הוא צומח להיות מקובל?
כל הפוסקים החשובים צמחו לא בישיבות.
איך זה קורה בכלל? את התהליך של לבנות אותו כמישהו שמקובל עליהם כפוסק, אם הם יודעים...
כי הוא מכריע, אתה מבין? זה בדיוק הנקודה. מי שמעז להכריע נהיה פוסק הדור. לא, אמיתית, אני אומר באמת, לא מסוך זלזול. אלה שמעיזים להכריע נהיים פוסקי הדור. כי הם מעיזים להכריע, יש להם תגץ.
אין משהו רב בעסקים זה אותו דבר.
כן.
בעסקים זה לגמרי אותו דבר.
יש משהו, אתה תופס איזושהי עמדה, כי אתה לוקח אותה לעצמך, אני לא אומר את זה מתוך זלזול בהם. ככה זה מתבצע. לא שהם מדדו אותם ובדקו אותם מול משהו, אלא יש בן אדם שלוקחו את הכתפיים להכריע, ובזה הוא נהיה פוסק. זה הכל. וראשי הישיבה כולם, כשאתה תשאל אותם שאלה, הם יפנו אותך לפוסק. אני יודע, הייתי בבני ברק. אתה שואל שאלה את הראש הישיבה, אומר לך, לך לפוסק, אני לא פוסק. לך לפוסק.
זה לא גם בישיבות לא בני ברקיות.
בישיבות לא בני ברקיות זה קיים פחות דרך אגב. יש בישיבות הסדר, זה הולך ומתשטש יותר, זה נעלם יותר, הדבר הזה. יש הרבה ראשי ישיבות הסדר שעוסקים בפסיקת הלכה. זו תופעה מאוד מעניינת, ששמתי לב אליה...
הרב רבינוביץ'.
כולם, הרבה, הרבה. שעוסקים בפסיקת ההלכה, מפעילים אינטואיציה, וזה לא רק אנליטיות, זה בא ביחד, וכשהם יגידו שיעור, אז הבני ברקים יזלזלו בהם. כי הם לא ראשי ישיבה באמת, כאילו, הסטנדרטים הבני ברקים. כי הצורת חשיבה שלהם היא בלבטית, כי פוסק הוא בלבט. פוסק הוא בהגדרה בלבט.
לא בהגדרה.
כן, כן, בהגדרה. רב שלמה זלמן בלבט. רב שלמה זלמן הוא בלבט.
מה הוא שכתב על
ראשי
שווייץ, זה בלבט?
כן. לא, מה שכתב. הוא בלבט, תקרא את התשובות שלו. הוא לא למדן במובן ה... השיעור כללי שלו זה לא שיעור כללי שתשמע בבני ברק, גם מה שהוא כתב על השמייטה, כן. גם מה שהוא כתב על השמייטה זה לא שיעור כללי שתשמע בבני ברק. כמו בישיבות, לא משנה, לא דווקא בבני ברק, הם בחברון. זה לא, הוא בלבט. אני לא אומר זה בתור זלזול, אני, שלום זמן, אני מחזיק מאוד. היה גאון, יש לו שכל ישר, מפחיד. זה בלבט במובן החיובי, בעיניי. אבל בבני ברק לא. כי אתה מכריע, יש משהו בזה, אתה אומר משהו לא מבוסס, הוא לא אנליטי, אתה לא יכול לבסס פסק באופן אנליטי. זה לא עובד, כי אנליטית אני יכול לבסס את כל הצדדים. זה בדיוק הנקודה. אז יש משהו...
אפשר לחלק את הנחת היסוד.
בדיוק, אז אני אומר, ואת כולם גם אני יכול להוכיח מתוך השס, ואם אתה מספיק מפולפל, אתה יכול להוכיח כל דבר מכל מקום. אבל יש משהו שהוא חוש ריח כזה, שאומר, זה לא סביר.
שהעסקים הכי גדולים, יש להם סוללות של יועצים, רואי חשבון, עורכי דין, ואחרי שהם שומעים את כולם, הוא אומר, כן, זה, ולפני שהוא מתחיל, הוא רוצה לשמוע. וזה עובד לגמרי, ורק הוא צודק.
כן, אוקיי. אז בכל אופן, אז...
רק, אני רואה את זה...
בקיצור, זה הביא אותנו בעצם ללימוד הבריסקאי, שזה אני אדבר בפעם הבאה. אני אדבר על בריסק ופלפול, ועוד יש לנו עוד פעם אחת שאני אדבר על פסיקה מסדר ראשון ופסיקה מסדר שני.